יום ראשון, שבוע של פסח, רבותיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום בניסן עתידין להיגאל, רמזים מפעימים ומטלטלים על פעמי הגאולה שנשמעים בימים האלו. וקרוב, רבותיי, קרוב מתמיד, יש פה דברים נפלאים שכתב הרב גנזל בעיתון המבשר. סימנים רבים כל כך, מראים שאנחנו קרובים לגאולה. הנה עוד רגעים אחדים, רבותיי, כל שופרו של אליהו הנביא ינסר בחלל העולם, ינסר גם לבבות. ברגע אחד הכל יתפוגג, אף אחד לא יזכור מדאגה, חוסר ומחוב. ברגע אחד, רבותיי, הבריאה כולה תתחיל לשורר את שיר הגאולה. כולם ינסו על כנפי נשרים לירושלים העתיקה. שם, בחסותו של מלכנו ומשיחנו, נקריב את קורבן פסח. יש את הדברים של הבעל הטורים והחתם סופר שהתנבאו בסגנון אחד על כך שלפני ביאת משיח יהיה סגר גדול, בידוד המוני. הציווי של ואתם לא תצאו של פתח ביתו יחזור וישנה. והנה אנחנו כבר רואים שקורה בידוד כלל עולמי, כמו הוא לא היה מיום בריאתו של האדם הראשון. רמזים נוספים, רבותיי, ומטלטלים, מתחילים לצוף. חכמנו זכרונם לברכה אמרו במדרש פרשת בעלותך, איזו מלחמה שישראל נושאים בה, ואין אחריה שיעבוד, אין אתה מויצה אלא מלחמת גוג ומגוג. וערה מורון הנציב מוולוז'ין, זכותו תגן עלינו. בביאור שלו, עמק הנוציב, לא נזכר בספר יחזקאל לשון מלחמה על גוג ומגוג, ולא יהיה אלא מגפה גדולה. יש רמז ברור מזה, הנציב מסביר שלפני ביאת המשיח תתרחש מלחמת גוג ומגוג, לא מלחמה של חזית וכידונים, אלא מגפת גוג ומגוג, מגפה שכל העולם ילקו. והנה אנחנו נמצאים במגפה הגדולה ביותר שהייתה בעולם. לא מבחינת כמות מתים ברוך השם, אלא מבחינת התפשטות המגפה בעולם כולו, שעולם שלם נדבק ונסגר ונעצר בגלה. בספר צביל הצדיק, שנתפס מחדש של הרב הקדוש רב צבי אלימלך מבלז'וב, אז נתפס בסוף פרשת בואי לשון אלומה, שהוא כותב מבלי לבאר יותר מדי. כשפסח, כן, שתי מילים, לוקחים את המילה פסח, מחלקים את זה לשתיים, פסח, שנאמר בגאולת מצרים ופסחתי אליכם, רומז לשנה שאנחנו נמצאים כעת, שכן 85 פעמים, כן, פה, במספר סך, כן, פה כפול סך, זה יוצא 5,000 תש"פ. אז רבותיי, ניישר לבבות, ניישר כל הקמומיות שיהיו בתוכנו, נתעורר ונזעזע את עצמנו בתורה, בתשובה, בקבלות טובות, נתחרט על העבר ונתחיל לצעוד לעבר העתיד, כי שבאותו רגע בו יפציע, רחום על חמורו, נהיה מוכנים אליו. יש פה סיפור מעניין מהספר נתיבי אור של הרב רבי ניסים יגן, זכותו תגן עלינו. אדם מוכן להיחשב בעיני הבריות כקבצן עלוב, העיקר לא לבייש. הוא מספר פה על איזה לקח מהלב מהסבא שלו, שבא לבית, אדם שעבד, אבל לא מלא בתוכן, עבד למחייתו, אבל לא מלא בתוכן ויראת שמיים. ומעשה שהיה כך היה. הסבא אומר, היה נוהג לבוא מוקדם בבוקר לבית הכנסת, להגיד שם פרקי תהילים. הוא הרגיל לשבת בפתח של בית הכנסת ולא בתוכו, דווקא בפתח, למה? בגלל שבתוך בית הכנסת, אור השמש החדר פנימה לא הספיק, היה לו קשה לקרוא תהילים, והוא לא רצה במשך היום להדליק חשמל של בית הכנסת, לבזבז כספי ציבור. אז הוא ישב על הפתח, פתח בית הכנסת שיוכל לקרוא לאור היום. פעם אחת הוא מספר, הרב ניסים יגן, הזדמנתי בבוקר לאותו בית הכנסת, ואני רואה, יהודים נכנסים במורצה לבית הכנסת, כשהם ראו אותו, את סבא שלי, יהודי זקן, עם ספר תהילים ביד, היו בטוחים שהוא קבצן, למרות שהוא לא הושיט יד. אז ההנהגה שלהם הייתה בהתאם, אחד הושיט לו 10 אגורות, לקח, שם בכיס, השני הושיט לו 0.5 שקל, הוא שם בכיס. ככה כל אחד זרק לו כמה אגורות, ונכנס לבית הכנסת, ושם בכיס. אני, אומר הרב ניסים יגן, נפגעתי יד עם כן נשמתי, וגם כעסתי על הסבא, הרי לא חסר לו כסף, למה הוא לקח? אחרי שסיימתי את התפילה, ניגשתי לה ואמרתי לו, סבא, אתה לא צריך את הכסף, למה אתה מבייש את המשפחה לוקח כסף לעצמך? אני אתן לך משכורת חודשית, רק אל תיקח כסף מהאנשים. הסבא שלי גער בי, הוא אמר לי, אתה הרי רב, צריך להבין לבד למה אני עושה את זה, והוא הסביר לו, תראה, אני לא ביקשתי מהם כסף, לא פתחתי את היד. ובכל זאת, בא בן אדם, חשב שאני אני, והושיט לי 10 אגורות. אם הייתי נרתע בתאוב, כמו שכל אחד אחר אולי היה עושה, הייתי אומר לו, מה, אני קבצן? זוז מפה, תתבייש לך. הוא היה נפגע. היה נפגע מאוד. ואני לא רוצה לפגוע בבני אדם. לכן אמר לו, הסבא לרבי ניסים, אני מוכן להתבייש שיחשבו שאני קבצן, העיקר שלא האחרים, שאחרים לא יתביישו בגללי. אחרי זה הוסיף ואמר, באמת, מה הפסדתי? הנה, כל הכסף שנכנס, אני אקח, שם קופת צדקה של בית הכנסת. גם העניים הרוויחו וגם הנותן לא יתבייש. אומר הרב יגן, זה גדלות של בן אדם. הרי כל אחד מאיתנו, מה שבתור בקופת חולים, מי שאני חושב שהוא קבצן והוא משליך לו 10 אגורות, הצועק עליו. מה קרה לך? תתבייש לך? נראה לך שאני קבצן? אבל אדם גדול לא נוהג ככה. אדם גדול מוכן להיחשב בעיני הבריות כקבצן עלוב. העיקר לא לבייש את הזולת. עוד כמה ימים, רבותה, אנחנו ליל הסדר. זה הימים שעושים את מכירת חמץ. אז בואו נגיד ככה, עיקרי דינים של מכירת חמץ. אז איסור החזקת חמץ ברשותנו, ברשות כל יהודי ויהודי בחג הפסח, כתוב בתורה כמה פעמים. פרשת בו כתוב, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, ואחרי זה כתוב, שבעת ימים שעור לא ימות שעור בתיכם. במשך הפרשה יש עוד כמה פעמים. לא ירח חמץ ולא ירח שעור בכל גבוליך. אחרי זה בפרשת ראה, ולא ירח שעור בכל גבוליך שבעת ימים. איסור בעל יראה ובעל ימצא הוא לא על חמץ של ישראל, כמו שאיננו, הוא רק, סליחה, אינו אלא על חמץ של ישראל, כמו שאיננו מסכת פסוחים, שחמץ של נוכרי שעבר עליו בפסח, מותר בענה. אבל של ישראל, אסור בענה, כי כתוב לא ירא לך שעור. הסיבה של האיסור אומרת גם מה שזה קנס של חכמים, כיוון שהוא עבר עליו ובעל יראה ובעל ימצא. אז חמץ דגן גמור שעבר עליו בפסח, בין שעבר עליו כל הפסח, בין שלא עבר עליו אלא מקצת הפסח, הרי הוא אסור בענה לכל אדם ישראל, כי כנסו חכמים לבעל חמץ לזה שעבר לבעל יראה ובעל ימצא. כיוון שלא רצו לחלוף בגזירתם, אז אסרו את זה על כל אדם. ולא עוד, אלא אפילו היה בעל חמץ צנות שלא יכול לבאר אותו, או שהוא בכלל לא ידע כלל שיש לו את זה, את אותו חמץ, עדיין כנסו אותו, אסרו אותו בענה, כדי שלא נניח כל אדם את החמץ שלו לאחרי פסח ויגיד הייתי אנוס. אבל חמצו של נוכרי שעבר לו פסח מותר בענה, ולכן תקנו חזה שמי שיש לו הרבה חמץ והפסח יכול למכור אותו או לתת לו מתנה לגוי. גם אם יודע שהנוכרי לא יגע בחמץ אלא ישמור אותו אחרי פסח, סליחה, כיוון שהנוכרי קונה אותו באחד מדרכי הקנייה שמועילים. ואם הוא רוצה, יכול לו להחזיר את זה בכלל, ישראל לא יכול לבקש ממנו שום דבר, לא יכול לצבע אותו. אז אם אלה יוצא שבכל ימי הפסח, החמץ היה קנוי לנוכרי בקניין גמור. החמץ נשאר בבית ולא מבאר אותו. הוא יכול למכור אותו לגוי, הוא לא צריך לבאר אותו, וגם יהיה מותר בנה אחרי פסח, כמו כל חמץ של גוי. המחירה הזאת נעשית כדרך מחירה גמורה. בממצא הפסח קונים את החמץ בחזרה מהגוי. מעיקר הדין היה צריך להוציא את החמץ שהוא מוכר מהבית. אבל באופן שזה כרוך בטרחה, אפשר להשאיר את זה בבית. אלא שצריך להקנות או להסתיר גם את המקום ששם מוחסן החמץ, כדי שלא יראה שהוא משה את החמץ בבית ולא רוצה למכור אותו. היום מקובל להזכיר לגוי את מקומות אחסון החמץ ולא למכור אותם. יש כאלה שסוברים שצריך למסור לגוי את המפתח של המקום ששם נמצא החמץ, שיהיה ניכר ביותר שהמחירה האמיתית. בזמננו מקילים בזה ולא מוסרים את המפתחות, אלא מגלים את הדעת שבשעת המחירה שיש לגוי את האפשרות לקבל את המפתח אם הוא ירצה, ולכן גם נוהגים שכתוב שם את המספר טלפון, שאפשר לתפוס אותו שיהיה זמין. בעבר היה מקובל שכל יהודי שרוצה למכור את החמץ הולך בעצמו לאחד מהמכרים הגויים שלו ומוכר לו את זה. אבל כיוון שיש הרבה פרטים ודינים במכירת חמץ, התקבל המנהג בדורות האחרונים למנות את הרב בכתב הרשאה מיוחד שהוא מבצע את המכירה שהחמץ ברשותנו לגוי. וכמובן צריך שהרב יהיה בקיא בכל דיני המכירה ופרטי פרטים. את החמץ שנמכר לנוכרי צריך להניח בתוך ארון נעול ולהצניע את המפתח או להדביק נייר על גבי ארון כדי שימי פסח יזכור שיש חמץ ולא ייקשל או מישהו אחר מבני הבית. כמו כן, צריך לציין את המקום של החמץ בשטר המכירה. אם הוא מצא איזה דבר שצריך מכירה אחרי שהרב קום אחר את החמץ, אז יכניס את החמץ במקומות שמסומנים שנמכרו לגוי. צריך לדעת שלא משתמשים באותם מקומות שנמכרו לגוי בפסח, גם אם משאיר זכות כניסה לבדרך חראי. מה נכלל במכירה? המכירה כוללת כל סוגי החמץ למיניהם, חמץ פני דגן, קמח דגנים, לחמים מסוגים, דברי מאפה, בירה, שמרי בירה, ויסקי, משקאות חריפים בתוצרת חוץ, תרופות שיש בהם טעם, שעשויים מחמץ ומתערובת, כך גם כל מאכל שמכיל תערובת חמץ כלשהו. ולכן, כל מי שיש ברשותו חמץ או תערובת ואין בדעתו לשרוף, בשרפת חמץ, ימכור את זה לא נוכרי בשטר. מי שמחזיק מניות של מפעלים שמייצרים בהם חמץ, וזה כל מי שיש לו איזה קרן פנסיה, קרן השתלמות, הוא צריך לחשוש לזה, צריך להכליל במחירת חמץ גם את המניות. מספיק שכותבים בשטר מחירה וכן מניות. הרוב יודע את זה וזה מופיע בדרך כלל בנוסחאות של השטרי מחירה. חמץ גמור, מצד הדין מותר למכור לנוכרי חמץ גמור. מותר למכור לו חמץ גמור. אלא מה? אלא אם כן נהגו, אבל שלא לעשות את זה, אלא רק אם יש הפסד מרובה. קטניות לא צריך בכלל למכור, לכלול במחירה, גם למי מי שאוכל את ודאי שהוא אוכל, ומי שלא אוכל הוא לא צריך למכור, כי זה לא חמץ, רק מחמירים לא לאכול, בגלל שלפעמים מעורב בהם גרעיני חמץ. צריך למכור גם את החמץ שדבוק בכלים שמשתמשים מהם לחמץ, יש החמירו למכור גם את הבלייה של הכלים, אבל מקפידים לא למכור את הכלים בעצמם, כי אם הוא מכר את זה לגוי, אז אחרי שהוא קונה את זה, אני לא צריך להדביל את הכלי, כדין כלי שהיה שייך לגוי. אם נשאר לו אוכל מבושל שנתבשל בכלי חמץ לפני פסח, לא צריך למכור אותו, ליצניע אותו במקום שלא בואו לאכול את הפסח. רבים נהגו לפרט בשטר את סוגי החמץ, ומוסיפים שהמחירה תחול גם על החמץ שלא ידוע לו. זמן המחירה, אז כבר למדנו בגמרא שיש שני דברים שהם לא ברשותו של אדם, והסעלה כתוב כאילו הם ברשותו. אחד מהם זה חמץ, הדבר השני זה בור ברשות הרבים, שאדם חופר בור ואנשים נזוקים ממנו. בכל אופן, אז אחד מהם זה חמץ, משש שעות ולמעלה, חז"ל הוסיפו להחמיר מתחילת שעה שישית, ולא מהשעה השביעית, אלא מתחילת השעה השישית, ולכן חובה למכור את החמץ לפני זמן האיסור, זאת אומרת, לפני סוף אחרי שעה חמישית מהיום, כמובן שעות זמניות. כי אחרי זה החמץ כבר יצא מרשותו, והוא לא יכול למכור אותו, והוא חייב לבוא אותו מעולם. בעלי מפעלים גדולים, או אנשים שיוצאים מהבתים שלהם במשך כל תקופת החג, קשה להם לבדוק את החמץ בכל המקומות, אז נהגו למכור את כל אותם המקומות לנוכרים כדי להיפטר מהבדיקה, מהחובה של הבדיקה. שיש מחלוקת הפוסקים אם המחירה פותרת אותם מחירה בבדיקה, או שלמרות שבדעתו למכור את אותם מקומות, הוא חייב למכור ולבדוק. אז כדי לצאת לידי כל הדעות, אז זה שנהגו למכור את החמץ במחירה שהתבצע על ידי הרב לפני זמן הבדיקה, זאת אומרת, הבדיקה עצמה ב-י"ג בלילה, אז כבר ב-י"ג ביום המחירה חלה, אז אם אלה אי אפשר להשתמש במקומות האלה אחרי המחירה. זה כבר פשט המנהג שלא צריך לבדוק את המקומות שהדין למחיר הנוכרי, אפילו שהמחירה חלה רק ביהודה בין. חמץ בין, אז כמו שאמרנו שמצד דין מותר למכור, שיש נהגים לא למכור אלה רק בהפקד מרובה, יש כאלה שמביאים את זה לבעל מקולת, שהוא מוכר בלב אחי את החמץ שלו, ושהוא מפסד מרובה, ואז הוא יצטרף, ואז אחרי פסח לוקחים את זה בחזרה. צריך כמובן להקנות לו את זה בקניין גמור, שהחמץ יהיה קניינו של בעל המכולת. כמובן שבעל המכולת צריך להיות יהודי ירושלים שמבין שהוא קונה את החמץ בקניין גמור, שהופך להיות החמץ הפרטי, ובחר את זה לנוכרי ביחד עם כל החמץ, שאם לא כן, שיהיה החמץ החושה שלו הראשון, כי הוא לא נתן את החמץ בעל המכולת. הוא עלול לעבור בפסח באיסור בעל הרי ובעל אמץ. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם פסקי הלכות שנחוצים לשעה הזאת. מת הגאון רבי יעקב שטרן שליטה. לאור המצב המיוחד והקשה שפוקד את העולם, רבים שואלים מדבר השם. כותב הרב שטרן, יעקב שטרן, הנני בזה, בכמה פרטי דינים נוגעים למעשה. איך צריך לנהוג השנה לגבי מכירת חמץ לאותם אנשים שאין דרכם למכור חמץ גמור בשנה? קנו כמויות, כמויות של פסטות, כמויות של פתיתים. הבית ברוך השם מלא לכמה חודשים. אז התשובה שגם מי שרגיל להקפיד לא למכור כל שנה חמץ גמור, השנה הוא רשאי למכור גם חמץ בעין, והוא לא צריך לעשות תרת נדרים. האם אפשר לעשות מכירת חמץ דרך הטלפון? אפשר, ממנים את הרב לשליח ומוסרים לו את כל הפרטים הנדרשים. עוד שאלה, רבים האברכים שיערכו את חג הפסח בביתם לראשונה, חסר להם כלי פסח, האם יכולים לעשות עגלת כלים? כי בימינו, כיוון שברוך השם, הכלים לא עולים כל כך הרבה כסף, אז נוהגים להשתמש בפסח רק בכלי פסח, אז השנה, שיכול להיות שזה מסובך לקנות כזה הרבה כלים בבת אחת, או של מה יתאפשר, אז התשובה היא שבוודאי שיכולים לעשות עגלת כלים לכתחילה, בלי שום פיקפוק. שאלה נוספת, לאור המלצת משרד הבריאות להימנע מלבקר הורים מבוגרים. איך יקיימו האבות הזקנים מצוות והגעת לבנך? אז התשובה היא שגם אבא שנמצא רק עם אשתו, הוא מקיים את המצווה, כמו שכתוב בספר החינוך והרמב״ם. עד כמה חובת הניקיון ההלכתי לפסח, חוץ מבדיקת חמץ רבותיי, שצריכה לעשות כדין, אין שום חובה לעסוק בניקיון יסודי, שרגילים לעשות בהם כתיקונם. מה שחייבים, זה מה שכתוב, שכל אדם צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה. מהו שיעור תשעה קבין, ואם אפשר לעשות אותו דרך מקלחת? אז השיעור של תשעה קבין זה בערך 13 ליטר מים. אפשר לקיים אותו גם דרך מקלחת, כמו שכתוב במלחד יצחק, ישר אחרונים. כמה זמן לוקח לי 13 ליטר לרדת, זה תלוי כל אחד בזרם שבבית, אבל 13 ליטר, אנחנו מדברים פה על 13 שקיות חלב, ו-13 שקיות חלב, או איזה 10 בקבוקי כל הליטר וחצי, 9 בקבוקי ליטר וחצי, כל אחד יעשה את החשבון שלו, ממש בזמן קצר זה קורה. מקלחת שצריך להחזיק את השופר, אתם יוצאים את זה ידי חובה, גם בה יוצאים ידי חובה, צריך להעביר מיד ליד, תוך הזמן הנעל, באופן שהמים יגיעו לכל הגוף. אדם שנמצא בבית, ורואים אותו דרך החלון והמרפסת, האם זה נחשב לתפילה בציבור? התשובה היא כן, גם זה נחשב לתפילה בציבור, כמו שכתבו הפוסקים. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שתעבור במהרה מעלינו המחלה הזאת, וכל החולים, כל החולים יזכו במהרה לרפואה שלמה, וכל עמך בישראל יזכו לבריאות הגוף והנפש, מתוך שמחת הלב, הרחבת הדעת, ובמהרה נזכה לאורו של משיח, צדקנו, שיתגלה עלינו ברחמים גדולים, אמן. ועל זה מסיים הרב שטרן, באתי על החתום, מצפה לרחמי השם ולישועתו, רב יעקב מאיר שטרן. ואנחנו ממשיכים רבותיים דקה מתוקה, 60 שניות מרקות על דף הרמ"א, שטבס דף למד. מה הדרך להיות בשמחה? הגמור שלנו אומרת ללם בכור, שאין שכין או שוירו לא מתוך עצבות, לא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים מטלים, אלא מתוך דבר של שמחה. אז מהי הדרך, רבותיי? מה הדרך להיות בשמחה, בפרט בימים אלו? הכתב סופר, פשוט, הוא מקשה, האם מעשה הקדוש ברוך הוא, כמעשה בשר ודם, שהוא מועץ ומרחק את מי שהפנים שלו זעפות ולבו נשבר בקרבו, כמו שכתוב שהשכינה לא שרויה לה רק מתוך שמחה? אדרבה, הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא שוקן את דקה, כל מישהו בצער. אלא מה הסבר, אומר הכתב סופר, מישהו בשלמות האמונה לא יחב ליבו ולא תסבלבל מחשבתו, אם יבואו אליו אחד מהמקרים והצרות. ומי שכואב ונאנח, מצטער, יש בו חסרון אמונה וביטחון השם הרחם. ולכן אמרו חז"ל, אין השכינה שוירו עליהם מתוך שמחו. ומי ששמח ליבו על ידי שהוא בטוח, הוא בהשם, שהוא לטב עוביד, אפילו שהוא לא רואה איך ומה. והמשך הכתב סופר ואומר, וזה הפירוש בפסוק, ויהי השם בסיוסף, שאפילו בעת צרה, השם ישרה את שכנתו עליו, והיא השם את יוסף. למה? כי תמיד הוא היה בשמחה, ואיך היה בידו להיות בשמחה בתוך הצרות? על ידי שהוא החשיב את עצמו, איש מצליח, כן? והיא השם את יוסף, הוא איש מצליח, שהוא החשיב את עצמו, איש מצליח, באמונה, שמעת השם הייתה הזאת, להיטיב לו באחריתו, ועם אלו הוא קיבל את הכל באהבה ובשמחה. ולכן והיא השם את יוסף, שהוא ישרה עליו את שכנתו. הספסמס, אחד מהדמורי גור מרחיב עוד ואומר, שבוודאי היה ביד יוסף הצדיק לעשות תחבולות לצאת מבית הסורים. קודם כל היה חכם גדול, גם היה עשיר, שהיה בידו כל אשר לפוטיפר, היה לו גישה להרבה דברים, היה לו קשרים עם האנשים המתאימים. מסתור הוא יכל להציל את עצמו בצוהר, אלא כיוון שהוא האמין שזה רצון השם, שהוא שיהיה בית הסורים, אז לכן הוא היה שם בלי שום תחבולות לצאת. בלי שום תחבולות. ובזכות זה, וזה מה שכתוב, ואיש שם בבית הסוהר, בהווייתו, ובזכות שלא ביקש תחבולות, רק בטח בהשם, לכן הייתה הגאולה שלו לפני הזמן. פעם מספרים שפעם איזה אברך ראה את הרב הצדיק רב זלמן בריזלס בירושלים, והוא אומר לו, רב זלמן, לפי המצב רוח שלך, זה נראה כאילו כל הרחוב שבעיר עם כל החנויות והבנקים שייכים לך. ולכן אתה כל כך שמח וטוב לב. אז ענה לו רב זלמן, נכון? באמת כל הרחוב שלי עם החנויות והבנקים אלא שהקדוש ברוך הוא חס עליי. אני צריך לשאת לבדי את כל העול הזה של ניהול חנויות ובנקים. אז הוא שם בשבילי אנשים שישמשו אותי בכל מקום ומקום. אחד יעמוד המשמרתו בסופרמרקט, השני בבנק. ואם תרצה אני גם יראה לך שזה ככה. נכנסתי לאחד החנויות ואמר לו מוכר, תן לי לחם בבקשה. מיד הוא נתן לו לחם, מיד הוא נתן לו כמובן כמה שקלים. אחרי זה הוא נכנס לבנק, הוא ניגש לבנקאי ואומר לו תן לי 200 שקל. הוא מיד בודק ונותן לו את הבקשה שלו. הוא יוצא משם, מוציא את היד, עוצר טקסי. נעמד הטקסי. אומר לו רב זלמן, ניגון שמחה, אתה רואה איזה מלך אני? כולם עומדים לשרת אותי. רק שאני אבצא את הפה באיזה בקשה, מיד ימלאו אותה. אז למה שאני לא אלך ברחוב שמח, כאילו שהכל שייך לי? ואנחנו ממשיכים רבותיים, חמיר סכנתם מאיסורי. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, דברים נוקבים שהתפרסמו על ידי הרב הגאון, רבי ישעיה זלפריינד, מוץ וקהל מחזיקי הדת באשדוד. במענה לשאלת רבים, בעניין השאלה האם לארגן מניינים בהיתר בגניבה, על הגגות, חדר מדרגות, אז הוא עונה פה הרב רבו שרשייה, עד כמה שידוע להם מהמציאות עכשיו, צריך להיזהר ולהישמר בכל היכולת שלא לפגוש אנשים, גם לא במרחק שתי מטר. ודמו ודם חברו תלויים וראש המזלזל ומקל בזה. ומי שמזלזל בזה אומר קרוב להיות שופך דמים חז ושלום בשוגג הקרוב למזיד. זכינו, הוא אומר, זכינו למצווה נדירה, של מצווה של הצול הסנפוס וסקיפשוטו, על ידי כולנו. לא רק חברי הצול, לא רק מנתחי לב. הוא אומר, וזו סגולה הכי גדולה לקבלה של התפילות שלנו. כל אחד ששומר את עצמו מלצאת מחוץ לבית, שלא לצור חיוני כמו קניית מצרכים ופרנסה, הרי הוא עסוק בהצלת נפשות בפועל ממש, בזכותו גדולה עדיין לשאר. אז הוא מבין שיש בתפילה בציבור שתי חלקים, א' מצווה, ועכשיו מצווה יתפלל ביחידות. דבר שני אומר סגולה, וכעת הסגולה הכי גדולה נרכשת על ידי שמירה ולהיות בגדר של רוצח. וכל השומע ירחק נפשו בימים אלו מתפילה בציבור אפילו בשטח פתוח, כי זה בלתי אפשרי לא להתקרב אחד לשני. ועל פי חוכמת המתמטיקה והסטטיסטיקה, כל פגישה בודדת כהיום שוות ערך לפגישות עם יותר ממאות אנשים. בימים אלו מתחילים לראות את זירי המוות והפורענות שנזרו בפגישות זה עם זה מלפני שבועיים. אומנם בעיקר בחוץ לארץ, אבל זה בדרך לכאן על כל שונאי ישראל, השם ישמור. והלוואי והשם יחוס וירחם עלינו שיתבדה אומה. התורה מעידה עלינו רק עם חכם ונבון, ואיזה הוא חכם, איזה הוא חכם הרואה שונאי לו. מעיקר הדין, בשביל לנצל מאיסור הצליחה הקרוב למזיד חז ושלום, התפילה ביחידות בימי אלה, היא לא כולה אלא חומרה. ולא חומרה להידור, אלא חומרה וחובה. וכל מי שמתפלל ביחידות בבית, יקבל לי שכר ששמור למציל נפש אחת ונפשות רבות משונאי ישראל. אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו כעת, לפני שיופיעו את לשונאי ישראל, ולשון סגין נאור כמובן, התמונה שרואים כעת מאחינו בבורו פארק, מונסי, לייטבול, למסבור, קרונייט, עם הזקנים הלבנים המשובצים, הזקנים שחורים, שם ירחם, אנחנו צריכים לזכור איך שהם הם, שמזכירים לנו את דברי יהודי הונגריה, בשלוותם היחסית שהגיעו אליהם פליטי פולין וגליציה, בשואה שנהרגו השם ירחם. כמובן, הוא אומר, שלא מדברים במספרים כל כך גדולים, לא להיכנס לפאניקה מוגזמת, אבל בכל זאת, מדובר בחיים שלנו ושל חברינו, לאורך ימים, לאורך ימים ושנים טובות ונעימות. כל מי ששם את ליבו להישמר ולראות שהוא לא רוצה שיהיה את הנולד, ולראות את הנולד, הוא זה שיוכל לומר בעזרת השם, עדיין לא שפכו את הדם. זה טובה מרובה בעזרת השם. והדעה הזו היא דעת רבים שמתרים על זה מזה שבועות, ולדעתם של רבים ברור שכל או כמעט כל אומר, מפרסמים דעה שונה, הרי זה משום שלא הביאו להם כל נתוני האמת לדבר הסקונה. לשעד עכשיו הם היו, ככל קורה במדבר, דעתם של המטרים, זה היה שמסתכלים עליהם בעניין זה כתימונים ועזועים. זה מרתיע, אבל לא נעים לדבר באופן חריב כל כך, אבל אני הקטן, אומר הרב, כשלעצמי אינני יכול אני הקטן של עצמי, אינני יכול לטמון את הראש בחול, אומר הרב. הסכנה ברורה, כתובת רשומה על הקיר, והמצב שבעזרת השם לא יהיה כאן, בעוד שבועיים פלוס, ברור לכל, השם הרחם, 3 נקודות, לכל מי שאינו מנסה להשלות עצמו, חוס על נפשותיכם, התפללו בבית, אל תצאו גם כן איש מפתח ביתו, כל מי שיתפלל בבית, מציל נפשות ועבר את שכרו, אבל אגב שוב, לעשות את זה ברוגע, בלי פניקה, כי ברוך השם, האחוזים נמוכים ולא מצדיקים בעל הפניקה. וכמובן, ראוי לכוון את הילדים את עצמנו לעשות זה באופן חינוכי, להקצות פינת תפילה, להתפעל בשעה שידוע שיש בה רבים שמתפעלים, והיא רצון שנצליח לעשות זה בחוכמה באופן חינוכי. ברוך השם, שהשם ריחם עלינו, ומזה, כמאה שנה ויותר, לא הייתה מגפה רצינית. אבל כל מי שקורא בספרי קדמוננו יודע שבכל הדורות ככה נהגו בזמן שהיה מגפה. נהגו בכזה סגר, הסתגרו בבתים. כמובן שהכל תלוי לפי חומרה של המגפה. כשהמגפה הייתה חזקה, היו מקמים את הפסוק בישעיה כפשוטו. כמו שרבי ישעיה מיטרני הסביר את הפסוק, לך מי בו בחדריך, וסגור דלתיך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זן. חייבה מצווה בשעייתה נאמר גם על מצווה גדולה כמו תפילה בציבור. והיא רצון שלא נהיה כמו אוכל חמץ בסוכה בליל פסח, בגלל שהוא אוהב מאוד את מצוות סוכה. או אוכל מצה בבית, חג, בבית בחג בסוכות בגלל שהוא אוהב מאוד את מצוות מצה. הוא חוזר וכופל. כי ממהר האלוקים לעשותו על כל צני ישראל, להיזהר בכל היכולת לא לצאת מהבית, הולכת ליד ובסמוך לאנשים. הוא בנה בנותיו בני ביתו, כי אין לצורך קנייה מצרכים חיוניים של הגוף, מערכת החיסון, כוח, על ידי אכילה ושתייה ברווח, כל אחד יפי צורכו לצורך פרנסה. שזה יתיר התורה להסתכן, וחוץ מלצורך מצרכים חיוניים פרנסה, צריך לזהר מאוד להיות סגור הבית עד כמה שאפשר. אין צריך לציין את הגלוי וידוע לכולם, שצריך לזהר מאוד מאוד, שכשהעולם יחזור להיות בקדמותו, חזרה מצווה זו במקומה ביתר סט, ביתר עוז להתפעל בציבור, עם כל העניינים הגדולים של המצווה הגדולה הזאת, שכרגע צריך להיזהר ולהתאמץ, בגלל מה שאמרנו. ושוב הוא אומר, מיותר לציין שצריך לעשות כל מאמץ להיות בשמחה, ובנחת, וברוגע, ובשווה יותר מבימים כתיקונם. ומי שמרגיש בעצמו צורך להתברר, להרחיב דעתו, יצא לשוח בשדה, ברחוב לבד, רק במאה מטר הסמוכים לביתו, כמו ש... פרסמו בהוראות, ובזכות מצווה זו, בזכות מצווה גדולה זו, שמכרעת את כל מצוות התורה, נזכה לכל הברכות שהבטיחה התורה בגשמיות וברחניות, ולאריכות ימים ושנים רבות, טובות ונעימות, ושיהיה הרבה נחת. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השו"ת היומי, שאלה משולחנו של הרב הגאון למרות חלבי שוורץ שליטה. האם 10 אנשים ב10 מרפסות יכולים להצטרף למניין? אז יש פה שאלה, בזמן צרה, שעשו גדולי ישראל להתאסף עם מנהי תפילה, האם אפשר לצאת למרפסות, עד שיהיו 10 אנשים, שיכולים לראות אחד השני, ולהצטרף למניין, ולומר קדיש וקדושה. אז כתשובה אומר רב שוורצבורג, כתוב בשולחן ערוך, שמי שעומד מחוץ לבית הכנסת, הוא מראה להם את פניו, משם הוא מצטרף ל10, וכתב בשולחן ערוך, והמשנה ברורה, סליחה, שאם בנקל יכול להיות עמם שיכנס עמם, כיוון שיש אחרונים שחולקים על דין זה. אז הוא שיכנס. אבל באופן שאין עצה אחרת, כמו בימים שאנחנו נמצאים, אז בוודאי שסומכים על הכרעה של השולחן ערוך. כשהרי תשוב הוא מביא את החידו, שהוא כתב בספרו מחזק ברוכו, שבזמן שהוא נסע לאיטליה, הוא היה בבידוד, כמו בימינו, במשך של 40 יום בלוזריטו. כדי שלא ידבקו במגפה שהייתה באיטליה, כידוע שהוא היה שם באותו הסגר, חבר ספרים, ושם הוא יקל לצרף למניין בחדרים שמקציתם רואים אלה יותר. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, עם דף רעי בהלוך, אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן טוב סמך זין סעיפי. האם ניתן לאפות מצות מחיטה שחלק מהגרגירים נמצאים בקועים? אז דגן שמחובר לאדמה בדרך כלל לא מחמיץ במים, במגע עם מים, אבל אם הדגן כבר לא זקוק לאדמה, כבר התייבש, הרי הוא מחמיץ במגע עם מים בכמות מרובה, ולכן אם ירדו על זה גם כזה גשמים מרובים, אנחנו מניחים שהוא יחמיץ. ויש מי שכתב שגם בגשמים מרובים הוא לא מחמיץ, אלא אם כן ירד עליו גשם אז במשך מספר ימים, עד שהוא נחפף לאדמה מחמת המים ושורה בתוך המים. ובגשמים מועטים לכל הדעות, אין לחשוש שהדגן נחמיץ, זה יהיה מותר להשתמש בו גם למצאת מצווה שטעונה שמירה יצרה מחימוץ. מכיוון שקיימת אפשרות של התחמצות של הדגן בעודו מחובר לאדמה, אז נוהגים המדקים במצוות הם נוהגים שבזמן בפסח לאכול רק מצה שמורה משעת קצירה. כלומר שהחיטה נקצרה בזמן שהיא לחה. שהיא עדיין לחה החיטה, שהיא עדיין ירוקה. סליחה, לקצור את החיטה כשהיא עדיין ירוקה. אבל יש אומרים שצריך להמתין עד שיתלבן. הוא בארץ ישראל, שהגשמים לא מצויים בעונה שבה מסתיים גידול החיטה, אז יש שינוי גידול את החיטה דווקא אחרי גמר הגידול. גרגיר החיטה שבחלקה נמצא בקע, שהוא סימן לחימוץ הגרגיר, אפשר לאפות מצות משאר הגרגירים. כמובן חובה לברור אותם ולהוציא אותם, את אותם בקועים. ומה הדין של הגרגירים האלה? יש מחלוקת הפוסקים, מה הדין של הגרגירים שהוציאו מתוכם את הבקועים? יש מחלוקת הפוסקים, האם דינם כחיטה שמורה שרויה למצת מצה. קיים זון מסוים של חיטה שהוא נזקע מחמת העובש שלו ולא מחמת חימוץ, וכן מותר לאכול אותו למרות שהוא נזקע, אבל צריך להיות מומחה להבחין בסביבה של הביקוע. ממה זה קרה? עד כאן עניין דפנים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. דגן שהובל ביום חמישי, זאת אומרת, דגן שהובל בספינה, אם הוא יבש וקשה והצורה והצבע לא ישתנו, מותר לאכול אותו בפסח, אבל אם יחסנו אותו בחלק התחתון של הספינה, שבדרך כלל מוצף במים, אסור לאכול אותו בפסח, מחשש שהוא החמיץ. בשנה הגשומה מאוד, אפילו שהגשמים הרבים ירדו גם על הרמות הדגן שבשדות, מותר לאכול דגן הזה בפסח, אבל אם ימצאו בו שיבולים שצמחה בהם תוספת כלשהי מחמת לחות הגשמים, צריך שכמות השיבולים שלא עלו צמחים תהיה גדולה פי 60 מכמות השיבולים שעלו צמחים. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, חז"ל אסרו לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת. הפוסקים כתבו טעמים שונים לאיסור הזה, מכיוון שהגוי עושה על פי דיבורו של ישראל, הוא נחשב כשלכל לעשיית המלאכה, בגלל שנאמר, אם תושב משבס רגלךו, וכיבד אותו עם מעשה זורכךו, מי ימצא חפצך ודבר דובר. ושלא יבוא ישראל לעשות את המלאכה בעצמו. וכתבו האחרונים, שכאשר ישראל אומר לגוי בערב שבת לעשות מלאכה בשבת, אין בזה איסור משום ימצא חפצךו. שהרי לא נאמר כנראה השבת עצמה, אבל האיסור הוא בגלל שנחשב כשליחו של ישראל, וכשאומר לגוי בשבת לעשות מלאכה בשבת, יש בזה איסור, אין מצד שהגוי נחשב כשליחו, ואין משום למצוא חפצו. דף היום אתה לימוד בבלי, מדוע שיבח המלך שלמה את המתים? האם בשנת הלימוד צריך לשמוח, וכיצד נסתלק דוד המלך לבית עולמו? על כך ולא נושאים מעניינים, מה דו מסך את שבס, דף למד. ולקראת סיום רבותיי, החפצים בחיים, חופץ חיים יומי, האם מותר לכתוב בעיתון מאמרי שבח על אנשים? היום בלימוד הימי בספר חפץ חיים מתחילים כלל צאת מלכות לשון הרע, שהוא עוסק בדיני אבק לשון הרע. בגמרא כתוב שכולם נכשלים באבק לשון הרע. הספר במסיל התשורי מסביר, בגלל שהאיסור הזה כל כך דק, אז אנשים לא מכירים אותו. והגמרא הוסיפה שאין יום שאדם ניצול בו מאבק לשון הרע. אמנם החפץ חיים בהקדמה כתב שהכוונת הגמרא שבסתם אי אפשר להינצל, אז מי ששם לב לזה וחושב, אז הוא יכול להינצל. אז החפץ חיים מביא דוגמאות לדיבורים שאסורים משום אבק לשון הרע. כגון מי שאומר, מי היה מאמין שפלוני יהיה כמו שהוא עכשיו? או, אני לא רוצה לספר מה היה, וכו'. אז יש איזה רמז לגנות. אופן נוסף של אבק לשון הרע זה שהוא מספר בשבח של בן אדם על אנשים ששונאים אותו. שבזה הוא גורם שמתחילו לספר על דברים לא טובים שהוא עשה. וכך גם הרבה לספר בשבחו, זה אפילו עשור אפילו שלא בפני השומרים, כי על ידי זה הוא מרגיל גנות, שהוא בסוף יגיד, חוץ מהמידה הזאת והזאת שיש בו. או שהשומעים יענו לו, מה אתה מרבה סבב השבחו, הרי הוא כזה וכזה וכזה. מה זה ריבוי שבח? מה הגדר של ריבוי שבח? אז בספר ביור ומוסופים מביאים שיש מי שכתב, שלפי הנסיבות נראה הדבר מוזר וזר בעיני השומעים או בעיני המספר עצמו. אבל שבח גדול שעולה מפעיש ההוא בעיני השומעים ולא נראה כדבר מוזר, זה יהיה מותר. גם אם הוא לא מרבה בשבח, הוא רק משבח אותו בכמה מעלות שיש בו, ומהדברים שלו אפשר להבין שהוא חסר בשאר המעלות שלא הוזכרו. אז התבהר בבר מים חיים שאסור בגלל שזה אבק לשמורת. אכן, להגיד על בחור למשל, שהוא לומד 4 שעות ביום, אם אמור ללמוד הרבה יותר, אז דעת הגאון רבי ניסים קרליק, שזה לא נקרא אבק לשון הרע, אלא לשון הרע גמור. עוד כותב אגב החפץ חיים, שמהדוגמאות האלה אנחנו לומדים שכל מה שדומה. אם אדם רוצה לדבר על מישהו, והוא משער שאותו אחד לא בדיוק חבר שלו, הוא לא מהקוסטי שלו, אז יגרום לו לדבר בגנותו, אז יהיה אסור לדבר איתו עליו. ובביאור מוסוף הם מביאים דוגמאות. לדבר עם איש מקצוע, על אנשי מקצוע אחרים, לדבר עם אינסטלטור, עם אינסטלטורים אחרים. אז גם אם הוא לא אומר גנאי שבח על אינסטלטור אחר, צריך מאוד להיזהר, כי זה בדרך כלל מה שזה גורם. אם הוא חייב לדבר עליו, שיקצר כמה שאפשר. בספר חסידים כתוב, לא לשבח השיר בפני השיר אחר. לשבח ירא שמיים בפני ירא שמיים אחר, זה מותר. כי השומע שמח, הוא לא מתקנא בו, אלא מוסיף חוכמה ואומר, עשה כמעשיו. עוד אופן שאסור לשבח אדם משום אבק לשון הרע, אפילו שלא בפני אסונים, ואפילו לא מרבה בשבחו. כותב החפץ חיים בסעיף ב', שברבים אסור לשבח אדם בכל גוונה, כי במקום שיש הרבה אנשים, אז רגילים תמיד להימצא כל מיני סוגי אנשים, כאלה וכאלה, קנאים ועוד, על ידי זה שהוא יזכיר שבחים ובוא לספר בגנותו. אבל אם הוא משער שהשומעים לא יגנו אותו, וגם לא מכירים אותו, אז זה מותר, כל עוד שהוא לא משבח אותו מזה, כמו שהוא אמר קודם. עכשיו, אדם שכבר הוחזק ברבי, נדע לקשר, צדיק, לדבר על צדיק מפורסם. זה כמובן מותר לשבח אותו, גם יש כאלה ששונאים ומקנאים אותו, כי זה לא יעזור להם, גם יגנו אותו, כולם, אף אחד לא אמין להם, ויכול שיעצרו אותו, אמר רבה. זה מצווה גדולה לשבח צדיקים. אז אם כן, רבותיי, נחזור לשאלה ששאלנו בהתחלה, האם מותר לכתוב מאמרי שבח בעיתון על אנשים? הרי הקוראים עלולים לגנות אותם. בביאור מוסף הם מביאים שיש מי שכתב שהטעם שנוהגים יתר בזה, ושלפעמים יש בזה טובה לאדם המדובר, או תועלת לציבור להעמיד את הדברים על בעולם. ויש מי שכתב טעם אחר ליתר, כיוון שהדרך שכל אדם קורא את הדברים בביתו ולא ברבי, על כל יחיד בפני עצמו, אין חשש שיסתר בגנותו. למרות שבמאמרים מסוג זה מרבים בשבח, שהדבר הזה נאסר גם לפני יחיד, מכל מקום, בזה לא שייך טעם האיסור שהוזכר לאל, שהמספר עצמו יסיים בגנאי, שהשומע אמר לו, למה אתה כל כך מרבה בשבחו? ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היום היורצייט, ההילולה של הגאון, השלה, באה לשני לוחות הברית. במסכת פסוח, אם אומר השלה, שהקדושה של ליל הסדר, וכל הדינים הנוהגים בה, היא קדושה רבה מאוד, ולכן ראוי לאדם להיות נזהר, לא לדבר בלילה הזה, שום שיחה של שיחת חולין, ולהזהיר את בני ביתו. ולא יהיו נפרדים מדבקות בהשם יתברך, לא רק לא לדבר בשיחת חולין, אלא לחשוב על דברים, דבקות בהשם, ולהתעסק במצוות הלילה, ובסיפור ניסי יציאת מצרים, לפרסם לבני ביתו. שתדם רבותיי, ליל הסדר שקדושתו גדולה מאוד, להימנע עד כמה שאפשר מדיבורי חולין, ולעסוק רק בסיפורי ניסי יציאת מצרים. עד כאן דברינו לומר רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בשורות טובות וכל טוב סלע.